שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים, שלום הרב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום לכולם.
בדרך כלל אנחנו מדברים על רוחניות, על נושאים ברמת העולם והיקום.
ומה קרה היום?
כן, אז עכשיו התעורר בי רצון חדש, ממוקד יותר, והייתי רוצה לדבר דווקא על...
לעולם התחתון.
בדיוק.
נו.
דווקא יותר על הרצון לקבל, על האגו. בדרכו דווקא הייתי רוצה להסתכל על הכל. וננהל איזשהו, הכנתי את זה לפי סדר, אבל ננהל עם סוג של שיחה חופשית על הדבר הזה. בעצם מה ממלא אותו, מה דינו, למדנו שיש גם אגו לרוחניות, ויש גם סתם אגו, רצונות לקבל מין כלכלה, כבוד וידע, וגם בזה הייתי רוצה שנעשה קצת סדר, כי שניהם פועלים בעצם בתוך אותו אדם. אבל הדבר שהכי בעצם מעניין גם הרבה אנשים, מי שהתחיל כבר ללמוד את חוכמת הקבלה. מה קרה עם ה... מה קרה איתו? מה קרה עם הרצון לקבל שלו, עם האגו שלו? הוא דוקה, הוא נדחק. מה אפשר להגיד על זה?
יש שתי עולמות. או מצבים אפשר להגיד. שעולם זה נקרא מה שאני מרגיש בתוכי. אז... ישנם צורות, תמונות, המציאות שאני מגלה במגמה שלי לחשוב על עצמי ולבלות את עצמי. נו, ואני מתחשב בזולת שלא יזיק לי, אבל בסופו של דבר רק אני כאן הקובע. במגמה הזאת נקרא שאני חי בעולם כמו שכולם חיים. הקיום הזה הוא נקרא קיום בימי. לא לגנאי, אולי קצת גם כן לגנאי, אבל זה פשוט קביעת המצב. אנחנו מדענים, אנחנו כך מבחינים את הדברים. האדם שהוא חושב רק על הגופו, כמו כל חיה אחרת, אז הוא נקרא חיה, דרגת חי. ויש דרגה שהיא נקראת דרגת המדבר, דרגת האדם. זה לא תלוי באיזה צורת הגוף אנחנו נמצאים, אלא זה תלוי שאנחנו, האם אנחנו רוצים להידמות לכוח עליון, לבורא. שכוח עליון הוא משפיע ואוהב. יש לו תמיד רצון להוציא מעצמו החוצה, למלות מישהו, להיטיב למישהו. כל הזמן, בלבד, ולא חושב על עצמו, אלא רק על מה שמחוצה לו, אם מזהה איזה רצונות שאפשר להשפיע להם במשהו, לקרף אותם למילוי, לזה שיהיה להם טוב, אז הכוח הזה, התכונה הזאת של השפעה ואהבה, מיד מפעיל את עצמו ומשתדל לעשות הכל. כוח הזה נקרא בורא, מפני שהוא באמת בורא את החסרונות, רצונות, כדי למלות אותם. וכוח שרוצה למלות את עצמו, כאילו הפוך מהבורא, הוא נקרא נברא. אז אדם שהוא, כמו שאתה רואה, סתם אדם, אם הוא חושב רק על עצמו, הוא נקרא בהמה, דרגת חי, כמו שכתוב כולם כי בהמות נדמו, ואותו ייצור שאתה קורא לו אדם שבעולם הזה, אבל אם הוא רוצה להידמות לבורא, להשפיע ולאהוב, מחוצה לו, הכל לוצא החוצה לטובת מה שהוא רואה, דומם, צומח, חי, ובוודאי שבני אדם, מישהו שעושה ככה, הוא נקרא אדם. כמו שכתוב, אתם קרואים אדם, ולא אומות העולם. אומות העולם זה הכוונה שהם חושבים על עצמם. ואתם, כאילו היהודים, אתם חושבים רק על הזולת. כמו שתורה מחייבת אותנו בעצם. אמנם שאנחנו כבר סיבבנו את כל התורה כך שיהיה לנו נוח. וזהו, חוכמת הקבלה מבררת את השני רמות האלו. כשאנחנו נולדים, כי יצר האדם לרע מנעוריו, ואחר כך על ידי זה שאנחנו, אחר כך על ידי זה שאנחנו מתחילים להתפתח, אנחנו מגיעים לנחיצות לשנות את עצמנו. זהו. אז יוצא שמי שמגלה פתאום מהרצון שלו שהוא רוצה משהו אחר, לא את העולם הזה, אלא להגיע למקורות, לשורשים של העולם הזה, לדעת בשביל מה אני חי, מאיפה אני, למה אני וכן הלאה. אנשים האלו הם רוצים להגיע לשורש שלהם, ושורש שלנו הוא כולו עליון, משפיע, ולכן האנשים האלו יש להם גם כן, הם לא רואים את זה מיד, אבל בכל זאת יש בתוכם צורך גדול להגיע לצורת השפעה. וכאלו אנשים באים ללימוד חוכמת הקבלה. לא הרבה אנשים, סך הכל מאות עד אלפים בעולמנו, אפשר להגיד שיותר, כי מאיפה אנחנו לוקחים את זה? כי אברהם אבינו, כשרצה לבנות קבוצה שלו, שהתעסק בגילוי כוח העליון, על ידי זה שהם גם כן היו בצורה כמוהו, לפי חוק השתוות הצורה, אז הוא נתן קריאה לכל הבבל העתיקה. ולפי מה שכותב רמב״ם, התאספו עליו אלפים ורבבות. זאת אומרת, זה כבר 10,000 רבבות. ומי יודע כמה זה 10,000, עשרות, זה יכול להיות 10,000, וזה יכול להיות 50 או 500,000. קשה לדעת. אבל ממש הוא אומר אלפים ורבבות. זאת אומרת, גם אין שום איזה, אין שום בעיה שגם היום אנחנו גם כן יכולים לאסוף אלפים ורבבות שרוצים להגיע לגילוי הכוח עליון, עולם העליון, ולעלות לדרגה הזאת ממש בפועל.
אז מה שבאמת מסקרן לדעת, אותם אנשים שהתחילו עם אותה נטייה מיוחדת, שהתחילה להתפתח אצלם, כמו שאתה מתאר, מה קרה? מה קרה איתם? עם התכונות שלהם, עם היוזמה שלהם, עם כל התכונות הטבעיות שלהם, כל מיני דברים שהם רצו, כל מיני אמביציות שהיו. מה קרה איתם? זה דוקה? זה הושקע?
זה מאוד אישי. זה מאוד אישי, כי בדרך כלל אנשים האלו הם קצת יותר חושבים מאחרים. יכול להיות שהם רצו להיות בכיוון מדע או תרבות או משהו, איזה סוגי התפתחות. יכול להיות שהם התבלבלו בחיים שלהם עד שהגיעו לחומת הקבלה. יש ויש, יש הרבה דרכים למקום, כמו שכתוב. לכן אני לא יכול להגיד שזה לא משהו ברור, שאדם שהוא יבוא וילמד ויתקדם לגילוי הבורא, שהוא צריך להיות מיום הולדת שלו והלאה, להתפתח כך וכך. לא. יכול להיות שדווקא שפתאום התגלה באחד מהימים שלו, שהוא כבר נמצא בשנים, פתאום מתגלה לו רצון כזה. יכול להיות. ששמע במקרה, או נפל במקרה לאיזה מקום, ששם מדברים על זה או משהו. אבל אנחנו לא יכולים לדון בזה, כי זה שייך לגלגולי נשמות. וההכוונה הזאת שמביאים את האדם למקום איפה שהוא יכול להתחיל לפתח את עצמו, לממש את הבחירה החופשית שלו, זה בא מלמעלה, זה על ידי כוחות שנקראים מלאכים. ולכן אין כאן...
כלל ברור.
גם כלל ברור, גם אין לנו כל כך...
שליטה על זה?
שליטה על זה בכלל אין, אלא חוץ מזה שאין שליטה. אין גם כן, איך להגיד, נו מה יש לי מזה שכך זה נעשה? אני צריך לממש את עצמי. ולכן אני צריך לעשות מה שעליי לעשות. ומה שאיך שהתגלגלתי למצב הזה, התגלגלתי אחר כך אני אדע. שאני אפתח כל התמוצות, שני עולמות, כל הצורה האמיתית, אז אני אדע גם כן באיזה צורה ולמה ואיך הגעתי למקום הזה. אבל אם אני נמצא בו, אני צריך כבר לראות את עצמי מכאן והלאה.
למשל, ניקח דוגמה, נגיד אני כבר כך וכך שנים, כבר 15 שנה ויותר, ופתאום מתעורר בי איזשהו רצון, או לא פתאום, כמו שאתה אומר, ללימודים מתקדמים, כמו שאמרת, מדע בהתחלה, אולי לעשות תואר מתקדם, תואר השלישי וכו' וכו'. אז שאלתי את עצמי, אולי אני לא מספיק ממוקד במטרה, יש גם הדרך כל הזמן מתפתחת, וכאלה רצונות מתעוררים, גם אצל עוד אנשים, רוצים לגלות כל מיני יזמות, פתאום מדברים על עבודה חדשה, זאת אומרת, כאילו ההתפתחות הזאת היא בעצם ממשיכה, או שפתאום היא קופצת, איך נכון להסתכל על זה?
אין פה נכון ולא נכון, אלא אנחנו אומרים שהתקדמות הנכונה של אדם זה שהוא כמה שיותר דבוק לחברה, לסביבה, שהיא כולה יכולה להחזיק אותו בשעת החולשה, שהוא נחלש בלהגיע למטרת הבריאה, ונמצא אז למה הוא נחלש, כי כנראה שהוא לא מספיק השקיע בקשר שלו עם הסביבה הפנימית, שמקדמת אותו למטרה, ובמקום זה, אם כך, הוא החליש את הקשר שלו עם הסביבה הפנימית, עם החברים שלו. אז הוא נכנס תחת השפעת הסביבה החיצונה. ושם כבר, משם יבואו אליו בטוח כל מיני רצונות ומחשבות, שהם...
שונים.
שונים, מושכים אותו לכל מיני דברים שהם שווי ערך בעולם שלנו, אצל בני אדם הרגילים. ואז הוא פתאום מתחיל להרגיש שהוא צריך כסף, כבוד, מושכלות, בכל מיני צורות.
זאת אומרת, לעשות עוד איזשהו דרך, כאילו בעולם הזה, עוד דברים שהוא צריך להשלים.
כן, זה בא לו על ידי השפעת הסביבה החיצונה. מה שכן, כדי להתייחס נכון למה שבא לו, הוא צריך להתחבר שוב לחברה שלו הפנימית, בלב ונפש, עד כמה שרק ניתן, ואז כשהוא מחובר לבדוק, האם באמת אותם המטרות שהוא ראה...
פתאום לנגד עיניו הופיעו.
כן, האם אותן המטרות הן באמת מטרות רציונליות, ויעזרו לו לממש את החיים שלו.
בכיוון ה...
בכיוון, לא חשוב באיזה כיוון, בחיים שלו. בשביל מה הוא צריך את החיים, בשביל מה הוא חי, מה, 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 במה זה יעזור לו, בסך הכל, וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים הוא צריך לשקול לפי מטרת החיים. ואז ידע, כדאי לו או לא כדאי. אני לא פוסל שהוא הולך לעשות איזה תואר, והתקדם במשהו, באיזה מקצוע, כי אם זה יעזור לו באמת, לממש את עצמו בצורה רוחנית. לא מן הסתם, יש הרבה משפטים על זה שלא עם הארץ חסיד, הוא צריך להיות לא עם הארץ, הוא צריך להיות איש במשהו מלומד, הוא צריך גם כן להשפיע על האחרים, הוא צריך להפיץ את חוכמת הקבלה, ובשביל זה יכול להיות שהוא צריך ללמוד דברים, אולי אפילו להיקרא דוקטור או פרופסור או משהו, שזה יעזור לו להופיע לפני קהל ולקבל תשומת לב.
אנשים שהם לא מאלימות חוכמת הקבלה, אבל לפעמים מסתכלים מהצד, התעוררה שאלה כזאת, קיבלתי כזאת שאלה. האם אנשים שהתחילו ללמוד קבלה, בשלב מסוים איבדו את עצמם, נכנסים לתבניות, ולא מממשים כל מיני תכונות שלהם?
כן, יכול להיות שכך רואים את זה מהצד. אני לא כל כך, גם כן בכל זאת, מבין איך מממשים את עצמם אנשים האחרים, חוץ מזה שהם חיים כדי לחיות. וכל אחד, כמה שיותר כסף, כבוד, מושכלות ועוד ועוד ועוד, עד שמגיע, שמפטרים אותו מעבודה, פנסיה, מחלה או מוות, ומה, הכל נגמר, ברור לנו איך. אז ודאי שבן אדם שהוא נכנס לעסק כל כך מיוחד, שזה לימוד חוכמת הקבלה, שזה אך ורק כדי לשנות את עצמו, ולעשות את עצמו דומה לבורא, כי זה נקרא אדם, ממילה דומה לבורא, אדם אלי עליון. לכן, ודאי שמי שהוא נכנס לעסק הזה, הוא נכנס בו מאוד עמוק, עם כל התכונות הנפש שלו, וכביכול אין לו יותר רצון, ואין לו יותר
דחף,
לחץ, כן, משאבים נגיד, כן, כדי לפתח עוד משהו. לעבודה הרגילה הוא יכול לעשות, להתקדם שם בעבודה שלו, וגם כן, תלוי במה ובכמה. שדיברתי עם מוי רבי רבש, אז הוא אמר שכמה פעמים לחצו עליו שהוא התקדם במה שהוא עבד, והוא לא רוצה. הוא רוצה להיות פקיד רגיל, וחופשי בשכל שלו. מה שצריך לעשות, וזהו. לא להיות אחראי, ולא לחשוב, ולדאוג, על האחרים גם כן וכן הלאה. זהו. אז זה אדם צריך להבין. שאם הוא בוחר בדרך הזאת, הוא מממש את עצמו בצורה מאוד מאוד מסוימת. וכל היתר, בסך הכל ההצלחות שלו, כביכול, הארציות, אנושיות, הם כבר, להגיד, הם כבר לא התממשו. לא התממשו. ולפעמים יהיה לו צער עליהם, אולי, כי יש עליות וירידות בדרכנו. אבל ברור שהתקדמות בלהשיג את הבורא, בלגלות את הבורא, הדרך הזאת היא דורשת כל הכוחות של אדם.
גם בקבלה הרי מדברים על הרצון לקבל, הרי זה הנושא.
כן, אני אגיד לך עוד יותר, אם אתה רוצה להיות מדען באיזה צורה אחרת, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, לא חשוב במה, אתה לא צריך להשקיע שם כל החיים?
מדי.
לא. אני יודע, בת שלי, כן? שהיא מתעסקת בגנטיקה, כן? ועובדת במעבדה מאוד מיוחדת ב-research,
במחקר.
במחקר, כן. אז היא בזה עם כל הראש, למרות שיש לה בית וילד ובעל, ובכל זאת ובכל זאת, מאוד חשוב לה את העבודה שלה, וכל הזמן זה עבודה. כי זה אדם, רואים גם כן, גם כן רואים עליה כמה שהיא מדפיסה מאמרים, כמה שהיא מוציאה את המאמרי מחקר, שאדם משקיע, זהו. אם אתה לא רוצה, אז אתה נעשה איזשהו מין ביולוג, כימאי, כרגיל, ואם אתה רוצה להתקדם, זה תלוי באופס של אדם. ידענו מיד שהיא מאוד ככה
נמשכת לזה.
כי נמשכת לזה, כן. ועד היום, אמנם שהיא כבר מתקרבת ל-40, לגיל 40.
אז למשל אפילו מהדוגמה הזאת שסיפרת, אז אז אדם באמת בשביל להצליח בעולם שלנו, הוא צריך באמת שיהיה לו אגו חזק, רצון, התמדה, אולי לפעמים מרפקנות. בקבלה גם צריך אגו חזק בשביל להצליח.
מאוד. מאוד תלוי בכמה אדם רוצה. ורצון שלנו הוא רצון מלכתחילה אגואיסטי. כן? יצרה אדם רע מן העורף שהוא רוצה, 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 על חשבון אחרים, לעומת אחרים, הוא בודק את עצמו רק לעומת מישהו. כן? זהו. אם יש לי אוטו, אני מסתכל על השכן. אוטו שלי יותר טוב, אני רגוע. ברגע שאוטו של השכן יותר טוב, כבר אני מתחיל לדאוג. מה קורה לי? למה לי לא? וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו תמיד משיגים את הגבולות בהתאם לסביבה. ולכן, כנת סופרים תרבה חוכמה, כמו שכתוב. זהו. שאני צריך להיות בעל קינה גדול, כדי להגיע להישגים גדולים.
אז איך מתפתח בחוכמת הקבלה, אגו חזק ורצונות ולדחוף ולזיז, ואולי כל הזמן להצביע בכיתה ולקחת כל הזמן תפקידים, אם לפני כן דיברנו על כך שכשמישהו מתחיל בחוכמת הקבלה, כל האמביציות שלו הולכות וקטנות יותר.
למה? איפה קטנות? אמביציות? תלוי איזה? לא. שום דבר אתה לא צריך להרוס. משום דבר אתה לא צריך...
לא הורס, אולי זה קורה אולי באופן טבעי.
לסלק אותם, לא. לא, 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 לא. אלה אנחנו, אנחנו שמתקדמים לכיוון המטרה, אנחנו צריכים למצוא סביבה. שהיא מכבדת אותה מטרה, שהיא משתוקקת לאותה מטרה, שאני יכול להיכנס איתם ממש בחיבור ויחד איתם להתקדם, וכל היתר הרצונות שלי, אני לא מדכא אף אחד מהם. אני רק דואג להתפתחות של הרצון להשיג את המטרה, להידמות לבורא. ואז, הרצון גדול הוא מדכא את הרצון הקטן, ואם אני משתוקק לגדלות המטרה הרוחנית שהיא גדולה מאוד כך מהירה לי לפניי, אז כל המטרות הקטנות אני פשוט לא מסתכל עליהם, לא מסתכל. אני כמו שעכשיו אני מאוד מתעניין בחדשות, במדע, בטכניקה, בכל דבר שבעולם. וזה, אז אני עושה את זה כמה דקות ביום. מרשה לעצמי ודאי לראות משהו. אני גם כן אוהב את המוזיקה וכל הדברים. תרבות בכלל. אני מתעסק בעצמי בחינוך, אז אני צריך קצת לדעת באיזה צורה לגשת לבני אדם, באיזה צורה לפתוח להם מה שאני רוצה שככה שהם ישמעו ממני. אז אני חייב לפי המטרה שלי לנגוע עוד בהרבה דברים, להיות מעורף עם אותם המטרות שבני אדם נמשכים לזה. כך זה. אבל המטרה העיקרית שלי היא בכל זאת בשבילי להנאוך יותר ויותר חשובה מכל היתר הדברים.
אז בשביל להשיג את המטרה החדשה הגדולה הזאת,
כן.
אז יש אנשים שהם יותר נמרצים, מצביעים יותר נגיד בשיעור, לוקחים כל מיני תפקידים, יותר יוזמים דברים, ויש אנשים שאולי פעם היו כאלה, אבל עכשיו מתחיל להיות הדרך, הם פתאום יותר סגורים, פחות רואים אותם בולטים. אז האם זה מצביע על מישהו שהוא פחות?
יש ויש. ישנם תקופות באדם. תקופות כאלה לטנטיות, צנועות כאלה יותר ויותר מגולות בהתפרצות פתאום של הרצון וחשק ומרץ והכל. אז יש ויש. אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתקדם לפי כמה שהוא מביע רצון ויכולת ומשיכה, והעיקר להכניס אותו בקשר עם הסביבה שמתקדמת לזה, ולתת לו הכיוון הנכון, להסביר לו איזה אמצעים יש לו, כדי להגיע מהר למטרה, ואז לשמור עליו. זאת חובת הסביבה.
אז אולי לקראת סיכום הפרק הזה, אם אתה יכול להמליץ וגם לספר, איך חוכמת הקבלה עוזרת לאדם דווקא לבטא את עצמו, עוזרת לו לבטא את הרצון שלו.
הם מתחברים ביחד לעשיריות, מי שרוצה להגיע למטרה, ומממשים את המטרה באמצע, במרכז העשירייה שלהם, שהם מבטלים את עצמם, בודקים האם הם שווים, האם כל אחד הוא חושב לעצמו שהוא צריך להכניע את עצמו כלפי אחרים, האם כל אחד הוא נכלל מאחרים, ועוד ועוד כאלה פעולות, עד שהם מגיעים למהות של אחד, לא עשרה, אלא אחד. וכשהם מגיעים לאחד, אז הם מתחילים מתוך האחד הזה, הרצון אחד, כן? כי יש אחד בלב אחד. בלב אחד הזה הם מתחילים לגלות שם כוח העליון, שנקרא בורא. ואז מתחילים כבר לעבוד עמו.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך בזה גם בפרק הבא. תודה רבה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לכם, צופים יקרים. ונתראה בעוד תוכנית שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.